אז מה בעצם גורם לילדים שלנו להיות ילדים מצליחנים? ומה היינו רוצים לאחל לעצמנו, או אפילו לארגן את עצמנו לעשות במשפחה שלנו לקראת השנה האזרחית החדשה, כדי שנוכל להיות עם הפנים קדימה ולהיות בטוחים שאנחנו בעצם יודעים לאן אנחנו הולכים. כל זה ממש מיד אחרי הפתיח בפודקאסט שלנו, פרק שלישי, כאן לא מתקנים ילדים. היי, אני מור שמיר ואנחנו כבר מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
אז שלום, איזה כיף להיות פה שוב בפרק השלישי של כאן לא מתקנים ילדים. אני מור שמיר והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא סופר חשוב, מעניין לקראת השנה החדשה האזרחית. שכבר קצת נגענו בו בפודקאסט הקודם, ואני מדברת פה על הצבת יעדים. כולנו יודעים שבכל ארגון שמכבד את עצמו, יש בעצם את היום המיוחד הזה שבו מתכנסים ויושבים, עדיף במקום מאוד מאוד אקזוטי, כדי להכיר את החברה וכדי להגדיר את היעדים לשנה החדשה. אנחנו גם יודעים שלפעמים קורים כל מיני דברים שלא היו מתוכננים. למשל, בשנת הקורונה, אני בטוחה שכל ארגון שישב והגדיר את היעדים שלו, גילה להפתעתו שכל הקלפים נטרפו. ולכן, כשאנחנו מדברים על זה לגבי המשפחה שלנו, אני יודעת שאני הולכת לקבל פה עכשיו כל מיני צקצוקי לשון וגלגולי עיניים. ואני רוצה להגיד לכולנו שבעצם, עדיין גם כשאנחנו לא יודעים האם נצליח לעמוד ביעדים, חשוב לנו להיות במקום שאנחנו כן מגדירים אותם. כי בעצם כשאנחנו מגדירים יעדים, אחד הדברים שיכול לקרות שמה ולכוון אותנו למקומות שאנחנו רוצים, זה האופציה שאנחנו נשתמש ביעדים האלה, כדי לבדוק האם התקרבנו או התרחקנו, באיזה מקום אנחנו מצאים, ומה עוד נשאר לנו לעשות. אייזנהאואר, שהיה הנשיא ה-37 של מדינת ארצות הברית, והיה גם מפקד בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, אמר בעצם שלתכנן תוכניות זה יוסלס, אבל התהליך חשוב. אז אם מפקד בעלות הברית, שהיה גם נשיא של מדינה כל כך גדולה ומכובדת, חושב שלתכנן תוכניות ולהציב יעדים, גם אם הם לא מתממשים, זה דבר חשוב, אז אנחנו באמת צריכים ללכת איתו. אז למה בעצם זה חשוב? זה חשוב קודם כל כי ברגע שאנחנו מגדירים יעדים לעצמנו, אנחנו יודעים לאן ללכת. הדבר השני הוא שהדבר הזה, כל התהליך הזה של הגדרת יעדים במשפחה, בעצם מייצר את הביחד נס הזה, מייצר את המשפחתיות, מאפשר לכולם להרגיש חלק מהצוות, חלק מהתהליך. התהליך בעצם עצמו הוא החשוב ולא התוצאה. אז בואו רגע נבדוק איזשהו עניין שקשור בעצם בצקצוקי הלשון ובגלגולי העיניים, שאני בטוחה שיש פה רבות. אני רוצה להקריא קטע, ואחר כך לשאול אתכם, מאזינים יקרים, מה בעצם, מי אתם חושבים שבעצם כתב את הקטע הזה ומתי? אז מה הבעיה עם הדור של היום? הילדים שלנו הם ילדים שאוהבים מותרות, יש להם נימוסים גרועים, הם בזים לבעלי סמכות, מפגינים חוסר כבוד כלפי המבוגרים, אוהבים פטפוטים במקום פעילות גופנית. הילדים היום הם השליטים ולא המשרתים בבתים שלהם. הם לא חושבים על שום דבר מלבד עצמם, לא סובלים שום מגבלה, מדברים כאילו הם יודעים הכל. אז עכשיו התשובה. אני יודעת שזה נשמע כאילו זה נכתב שלשום, אבל הדבר המפתיע הוא שזה נכתב בשנת 469 לפני הספירה על ידי הפילוסוף היווני הדגול סוקרטס. איך זה קשור בעצם להגדרת יעדים במשפחה? זה קשור לזה שכל אחד מאיתנו שישב עכשיו להגדיר את היעדים, בהתחלה עם עצמו ואחר כך דווקא אני כן מציעה לעשות את זה עם כל המשפחה, יכול להיות שהוא יגלה התנגדות שמגיעה מהילדים שלו. תלוי כמה הם מתבגרים, כמה הם עדיין נמצאים במוד של טריקת דלתות וגלגולי עיניים. זה היה בכל הדורות, ואנחנו לא צריכים להתרגש מהדבר הזה, כי בסופו של יום, אם אנחנו נאמין בדרך שאנחנו עושים, גם הילדים שלנו יאמינו. אז בואו ננסה להבין מה זה אומר להגדיר יעדים במשפחה שלנו. קודם כל, אני רוצה להזמין את כולנו רגע לעצום עיניים, ולדמיין את עצמנו הורים לילדים כבר מאוד בוגרים. הילדים שלכם נמצאים עכשיו לידכם באיזשהו בית קפה נחמד, הם בני 27, 25. איזה אנשים אתם רואים שם? עם איזה כוחות ויכולות? או במילים אחרות, איזה ערכים בעצם אתם הייתם שמים בתוך רשימת המכולת כערכים שחשובים במשפחה שלכם? אני הרבה פעמים שאני שואלת את השאלה הזו, הורים, אני מקבלת את התשובה, אני רוצה שהם יהיו ילדים, אנשים מאושרים. אז אנשים מאושרים זה בעצם תוצאה. תוצאה של איזה ערכים? ערכים כמו אחריות ועצמאות, ערכים כמו ביטחון עצמי, ויש גם הרבה אנשים שממשיכים, מפליגים עם עזרה לזולת וכבוד ולראות את האחר וכו וכו. רשימת המכולת הזו שאתם תעשו עבור המשפחה שלכם היא ייחודית, והיא יכולה כמובן להתעדכן ולהשתנות. זה הצעד הראשון שאתם עושים כשאתם מגדירים יעדים למשפחה שלכם. מכאן והלאה, בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות ביומיום שלנו, זה קודם כל לבדוק. האם ההתנהלות שלנו עכשיו בכל מיני סיטואציות מול הילדים שלנו, קרבה אותנו או הרחיקה אותנו מהערכים האלה שנמצאים ברשימת המכולת. למשל, ילד לא יקום בגיל 27 יום אחד, כשהוא עצמאי ואחראי עם כל החיים, אני קשרתי לו את השרוכים ועשיתי לו והכנתי לו וריפדתי לו. אז בעצם ביומיום שלנו, מה שאני רוצה להציע לכולנו, זה לבדוק עד כמה אנחנו בעצם עובדים לקראת הערכים האלה שכל כך חשובים לנו. הדבר השני שאני רוצה להציע לכולנו לעשות, זה כן לשתף את המשפחה בתהליך הזה של הגדרת היעדים. אחרי שהבנו מה הערכים שחשובים לנו, אנחנו יכולים לספר לילדים שהחלטנו שאנחנו רוצים לחשוב קדימה על המשפחה שלנו, למנף אותה, ואנחנו רוצים גם לשמוע מה המטרות שלהם, מה הם חושבים על הערכים, מה התיעדוף שלהם. המטרות שאנחנו מגדירים צריכות להיות ספציפיות וניתנות למדידה. למשל, יותר זמן יחד. זה משהו שהוא קצת אבסטרקטי, אבל אם אני אגדיר בעצם משהו כמו פעילות משפחתית ביום שישי בחמש בערב, כמו שתכלס עשינו והגדרנו בזמן הסגרים והקורונה, כנראה שאני אבין בעצם את מה שאני רוצה לעשות. אחרי שהגדרנו את היעדים המאוד מדידים וספציפיים, אנחנו רוצים להגדיר את המועדים. זאת אומרת, לא רק שעת משחק, אלא מתי, כמו שאמרתי, יום שישי בשעת חמש, ואחר כך אני גם רוצה לחשוב על איזושהי תוכנית פעולה שתביא אותי לשם. למשל, נעשה טבלה וכל יום שישי מישהו אחד יהיה אחראי על הפעילות המשפחתית. אנחנו כן רוצים גם להיות במקום הזה שבודקים ומעריכים מחדש כל פעם את היעדים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע שפעם בכמה זמן אנחנו נשב, אנחנו נסתכל על מה שהגדרנו ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים משהו אחר. ואחד הדברים שבאמת הכי משמעותיים פה בהגדרת יעדים וביצוע שלהם במשפחה שלנו, זה לזכור שתפקידנו גם לחגוג את ההישגים. אנחנו הרבה פעמים נמצאים במקום של קושי ואפילו תחושה של הגזמה, אם אני רוצה להגיד דברים טובים, לעוף על הילדים שלי, לעוף על הדברים שקרו פה במשפחה. אני רוצה להגיד לכולנו שעידוד אין בו הגזמה. כשאני מדברת על דברים שקרו, כשאני מדברת על יכולות, כשאני מדברת על מאמץ, אני בעצם יכולה לדבר כמה שאני רוצה. אף אחד לא ירגיש שהוא עכשיו עם האף למעלה, ובגלל זה יחליט שזה לא נאה לו, שהוא לא משתתף בדברים האלה. תמיד נהיה במקום שבו רואה וחוגג את ההישגים שלנו. מי שבעצם חוסך מהילדים שלו את החגיגה הזאת, את הדיבור הזה על מה היה פה טוב, מה שהוא עושה זה בעצם להרעיב את הילדים. מי שטורח גם לתת את רשימת הליקויים, שזה אחד מהאוטומטים המאוד פופולריים אצל רובנו, בעצם מה שהוא עושה זה מרעיל את הילדים. ומי שטורח להגיד את הדברים הטובים ולציין את ההישגים שהגענו, ואפילו לנקוב בשמות, בעצם מאכיל את הילדים. ולכן אני מזמינה כל אחד ואחד מאיתנו, אחרי שהגדרנו את היעדים, שיתפנו אותם, הגדרנו מטרות ספציפיות וניתנות למדידה, הגדרנו מועדים שבהם אנחנו כל פעם טורפים את הקלפים מחדש. יצרנו תוכנית כמו הטבלה הזאתי. כשהגענו אל הרגע, כדאי מאוד שאנחנו נחגוג את ההישגים האלה ואנחנו נדבר על הטוב שקרה פה במשפחה. באופן כללי אני בכלל יכולה להגיד שאנחנו רוצים לאמן את הילדים שלנו לחיים. ובחיים האלה יהיו כל מיני דברים גם טובים וגם פחות טובים. יהיו כל מיני דברים שהם יאהבו לעשות ופחות יאהבו לעשות. אם אנחנו נלך לפי האג'נדה שלנו, ואנחנו נאמין בזה ולא נחשוש מגלגולי העיניים ומהתגובות, אנחנו נגלה להפתעתנו שיש פה זרימה, שאנשים בבית שלנו משתפים פעולה עם הדבר הזה. מאידך, אני מכירה הרבה מאוד הורים שבגלל שהם רוצים להגיע ליעדים מסוימים, ובגלל שהם מרגישים שהעולם הוא תחרותי והישגי, ובגלל שהם מרגישים לפעמים שהילדים שלהם הם כרטיס הביקור שלהם, הם קצת מגדלים אותם כמו עצי בונסאי. אתם יודעים שמשקים ומאדרים וקוצצים ומלטפים. כל המיקרו-מנג'מנט הזה בעצם מייצר את הדבר ההפוך. תחשבו על זה שאם אני בודקת את התינוק, זה שעכשיו רק מתחיל לזחול ואחר כך מתחיל ללכת, התינוק בעצם הוא מין סמן ימני להבין מהו טבע האדם. אנחנו רואים שתינוק זה מין משהו כזה, מין יצור כזה שכשהוא מתפתח הוא נורא נורא רוצה לבד. אגב, מהמקום הזה שהוא נורא רוצה לבד, אנחנו מתחילים את מאבקי הכוח הראשונים, מכיוון שהרבה פעמים זה תופס אותנו לא מוכנים. זה היה לפני שנייה חפץ בעגלה שישן ואוכל, ופתאום הוא רוצה לבד, ופתאום הוא רוצה לעשות בעצמו, וזה לא משהו שאנחנו מורגלים בו, וזה קשה לנו להתחיל להסתגל. אז התינוק הזה בעצם מתחיל למשל ללכת, הוא נופל והוא קם, הוא נופל והוא קם, אבל הוא רוצה לבד. הוא לא רוצה שמישהו ייתן לו יד, הוא לא רוצה שמישהו ייתן לו מקל הליכה או הליכון, הוא לא רוצה שמישהו ייתן לו משענות לאורך הדרך. לכן, המקום הזה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות מיקרו-מנג'מנט, לשבת עם הילדים, ללמד אותם, להביא אותם צעד צעד אל המקום של היעדים שאנחנו בראש שלנו תכננו עבורם, זה מקום שמוביל אותם לשום מקום. אם אנחנו רוצים לבדוק, על פי מחקרים, מה בעצם מוביל אדם לרצות להגיע ליעדים, לרצות להתקדם קדימה, יש שני דברים שמאוד מאוד חשובים שאנחנו נעשה בבית שלנו. הדבר הראשון זה אהבה. להביע אהבה ואהבה ללא תנאי. לא רק אם הוא ישב ועשה שיעורי בית, אז אנחנו אוהבים אותו. אנחנו אוהבים אותו גם כשאנחנו כועסים, גם כשהוא מעצבן, וזה מאוד חשוב שאנחנו נגיד את זה לילדים כשהם צעירים, ואנחנו נראה את זה לילדים גם כשהם בוגרים. הרבה פעמים שהילדים שלנו בוגרים כבר מתבגרים, ומתחילים לפעמים מתוך משימות חייהם של גיל ההתבגרות, ספרציה ואינדיבידואציה, בעצם להדוף אותנו, להתנגד לנו, אנחנו נורא נזרים, נורא הולכים על ביצים, ונורא חוששים להביע את האהבה, גם אם זה בחיבוקים, בצורה פיזית, וגם אם זה במילים. אל תחששו כי בעצם אם אנחנו מסתכלים על התינוק, אנחנו רואים שהדבר הראשון שהוא זקוק לו זה אהבה. ואהבה זה בעצם המקום הראשון שעל פי מחקרי אושר, מגדיל מאוד את האושר של האדם, שהוא מרגיש נאהב על ידי הסביבה שלו. בטח ובטח כשמדובר בהורים שלו. הדבר השני שמראים מחקרים, זה שילדים שמגיעים ליעדים, שכובשים פסגות, שהם ילדים שהופכים להיות אנשים מצליחנים, זה ילדים שבעצם מבצעים מטלות. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לחשוש להטיל מטלות. אנחנו עושים להם טובה גדולה כשאנחנו בעצם מאפשרים להם לתרום. אז כשהילדים צעירים, ואנחנו נגיד לאחד הילדים בוא תרחץ כלים, אז הוא יגיד לנו, באמת? אתם מרשים לי לרחוץ כלים? אבל כשילדים מתבגרים, כל אחד ואחד מאיתנו יודע איך זה נראה. סרועים על הספה, בדרך כלל בתוך המכשירים, נבקש מהם משהו, הם יגלגלו עיניים, הם ינשפו את הנשיפה של וואו, אין לי כוח, או שהם יהיו ממש נחמדים והם יגידו לנו שנייה, והשנייה הזאת לעולם לא תגיע. מטלות זה משהו שכדאי קודם כל להתחיל מגיל אפס. כי אז נוצר הרגל, ואם אני לא התחלתי את זה בגיל אפס, אז בעצם אני מוצאת שם אנשים שכרגע הם מרגישים שהם בערת תנאים, וזה מאוד קשה להם ובעייתי להם. לכן, אם לא התחלנו את זה, אנחנו צריכים לעשות על זה שיחה. ולהתחיל לספר מה בעצם המטרות שלנו, כמו שהגדרנו קודם. ואחד הדברים שחשוב שנשלב בתוך השיחה הזאת, כדי שזה לא ייפול על אוזניים ערלות, כדי לגייס אותם, אחד הדברים שהכי מייצרים את שיתוף הפעולה על מנת שאנחנו נצליח גם להציב מטרות של עזרה בבית ומטלות משותפות, וגם נצליח לקיים את השיחה הזו ולייצר את האנשים שמשתפים פעולה, זה לדבר קודם כל על איך אנחנו מרגישים לגבי הדבר הזה. לשתף שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו שיהיה היעד הזה שיתקיים, שנכבוש את היעד הזה שנקרא שיתוף פעולה בבית. ואנחנו נגיד להם שאנחנו צריכים אותם שם, אנחנו זקוקים לעזרה שלהם. ואנחנו נשאל אותם מה דעתם, מה הרעיונות שלהם, מה הם מציעים שיקרה על מנת שיקרו המטלות המשותפות האלה. כשאנחנו נדבר עם שיתוף ועם התייעצות ועם בקשת עזרה, אנחנו בעצם נייצר את המצב הזה שהאנשים ששומעים את זה ירגישו שהם חשובים, שהם יכולים לעזור, שיש להם עצות טובות, שיש להם מקום וערך. אם אני חוזרת למקום שבו האדם מסתכל על הצרכים שלו, אז הצורך הפסיכולוגי הבסיסי של כולנו זה להרגיש שיש לנו מקום וערך, שאנחנו מורגשים ומשמעותיים. ולכן השילוב של המילים האלה בתוך השיח שמגדיר עכשיו את היעדים המשפחתיים וגם מכין ביחד איתם את התוכנית פעולה, זה שילוב שמייצר הרבה מאוד שיתוף פעולה. ואם אתם לא מאמינים, אז פשוט תנסו את זה בבית ותכתבו לי איך זה היה עבורכם. בסופו של יום, כשאנחנו מגדירים את היעדים שלנו, אנחנו מגדירים אותם כי אנחנו רוצים להביא את המשפחה שלנו לאיזשהו מקום טוב. ואנחנו מבינים שהגדרת יעדים בעצם נותנת לנו, סוללת לנו את הדרך. אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו רואים לאן אנחנו הולכים. מה התפקיד שלנו, התפקיד ההורי שלנו בתכלס? התפקיד שלנו זה להכין אותם לחיים. התפקיד שלנו השתנה ממה שהוא היה פעם. אנחנו מבינים שהחיים האלה צופנים בתוכם הרבה מאוד חדשות מסירות, העולם משתנה בקצב מאוד גבוה. אין לנו באמת מושג מה הולך להיות בעולם החדש כשהם יגיעו והם יצטרכו לממש את היכולות שלהם. אז אנחנו לא יכולים באמת להיות שם במקום המאלתר. אנחנו כן רוצים לאמן אותם, לתת להם את ההבנה שיש להם מיומנות ויכולות. אנחנו לא רוצים להעתיק את מה שהיה פעם, כי מה שהיה פעם אנחנו מבינים שזה לא עובד. פעם חיינו במשפחות אוטוקרטיות, שההורה היה אומר והילד היה עושה ולא היו שואלים שאלות. היום אנחנו חיים במשפחות שאנחנו רוצים שהם יהיו משפחות עם יחסים דמוקרטיים, עם שוויון ערך, אבל שוויון הקולות לא קיים, כי עדיין ההורים הם המנהיגים של הבית. אם אנחנו מסתכלים על פעם, פעם הילדים היו נכס כלכלי, הם היו עובדים, וההורים סיפקו להם קורת גג והכנסה. היום אנחנו רוצים אנשים מצליחנים, ומה שאנחנו צריכים לזכור זה שהמקום הזה של המועילות, של המטלות שדיברנו קודם, של היכול ומסוגל, הוא מקום קצת משובש ומטושטש היום. ולכן אנחנו רוצים לאפשר להם את ההפרדות הזאת ואת המיומנות הזאת של להבין כמה שהם יכולים ומסוגלים להיות חלק מכל הסיפור הזה. ולכן, על מנת שאנחנו באמת נכבוש יעדים ונגיע למקום שבו הילדים שלנו יוצאים מיומנים לחיים, אנחנו רוצים לתת להם לעשות את הדברים בעצמם. לפעמים אפילו לפגוש מציאות טיפה מאכזבת, טיפה קשה, לפגוש את היכולות שלהם ולהיות שם איתם, לא בשמחה לעיד, לא בנו, איזה ציון קיבלת עכשיו? אתה רואה מה זה כשלא לומדים? אלא להיות מהמקום המכיל, המבין, להגיד לו אני מבין שזה מבאס, או להגיד לו כשהוא לא ישב אפילו רגע וקיבל ציון כמו 70, להגיד לו תראה איזה ציון קיבלת בלי ללמוד רגע. זאת אומרת, רמז קטן לבאות, שהיעד הבא שלך יהיה לקבל ציון יותר גבוה, ובעצם מה אתה יכול לעשות עבור זה? אתה יכול לקחת את עצמך, לאסוף את עצמך וללמוד. אז אם אני רוצה לסכם לקראת השנה החדשה, מה חשוב במשפחה שלנו? חשוב קודם כל שאנחנו נסתכל עם הפנים קדימה, ונבין שכשאנחנו מסתכלים על הערכים שחשובים, על היעדים שלנו, אנחנו צריכים לבדוק ביומיום האם אנחנו מתקרבים או מתרחקים לדבר הזה, מהדבר הזה. הדבר השני שחשוב זה שתהיה שמה שיחה, שיהיה שמה שיתוף, שאנחנו נגדיר את היעדים ואת מתי טורפים את הקלפים מחדש ואת איך עושים את הדברים ביחד עם הילדים, ונתעלם מגלגולי עיניים ונהיה דבקים במטרות שלנו. וגם אנחנו נהיה שם בעידוד ההישגים. ועוד דבר שמאוד מאוד חשוב לזכור זה שמחקרים מוכיחים שהילדים מצליחים להתקדם קדימה ולדבוק ביעדים כשהם נמצאים גם במקום שאוהב אותם, רואה את הטוב שלהם, וגם במקום שמאפשר להם להרגיש שהם יכולים, שהם מסוגלים, שהם עושים בעצמם. אז הורים, קצת ידיים מאחורי הגב. יאללה חברים, אני הייתי מור שמיר, זהו פרק שלישי ומרגש, וקצת שונה בעניין הגדרת יעדים, שזה כמעט כמו בארגונים. אני מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולהורות, הייטקיסטית וקרייריסטית, יועצת זוגית ומשפחתית, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. אז יאללה, תמשיכו לכתוב לי. ביי!